להרגיש בנוח. אני כרמית קזז, מחפשת נקודות מבט טובות יותר על הגוף שלנו.
את ניגשת לשולחן ולוקחת עוגיה, ואז דודה שלך אומרת לך, למה צריכה את זה? לא חבל? כשהיא אומרת את זה, כל מה שעומד לנגד עיניה זה שאני לא רזה, ובלא חבל היא התכוונה בעיקר לזה שאני שמנה בעיניה. סך הכל משפט תמים שהרבה מאיתנו שמענו ואולי אפילו אמרנו, לרוב זה מגיע מכוונה טובה ותמימה, אבל אין לנו מושג עד כמה זה משפיע על הצד השני. את הפתיח הזה שמעתי מפיה של נערה שהחלימה מאנורקסיה, כי משפטים מסוג זה הובילו אותה לשם. היא סיפרה שזה המשיך בכך שהיא הפסיקה לאכול והחלה לרדת במשקל, ובמקום תגובות ביקורתיות על הגוף, על מה שהיא אוכלת, היא התחילה לקבל מחמאות על איך היא נראית, וואו, איזה יפת וכמה רזית. היא התמכרה לתחושה והפכה לאנורקסית. הסיפור שלה הדליק לי נורה אדומה. לא כל ילדה או נערה כמובן תקבל תגובה כזאת ותהפוך לאנורקסית, אבל אנחנו ללא ספק הולכות פה על חבל דק. תזונה אצל ילדים הוא נושא מורכב, במיוחד בשבילנו ההורים. אנחנו רוצים בשבילם את החיים הטובים ביותר. להעניק להם הרגלי תזונה בריאים שימשיכו איתם אל חיים הבוגרים, אבל הרבה פעמים אנחנו נשתמש במילים שיפגעו בדימוי גוף שלהם. אנחנו נלחצים מאוד כשהילדים שלנו משמינים, כי לימדו אותנו שזה פחות יפה. וחיזקו את זה תחת מחקרים אמרים שזה גם לא בריא. ומתוך כוונות טובות, אנחנו הרבה פעמים פוגעות בהם. אז ביקשתי מורד יפה חייק לבוא לשוחח איתי על הנושא המורכב הזה. ורד היא דיאטנית קלינית שמתמחה בתחום השמנת ילדים. ורד, אני חיכיתי לך הרבה זמן, אני ממש שמחה שאת פה.
אני ממש מודה לך שהזמנת אותי, תודה.
אז קודם כל אני אפתח ואספר שלוורד נחשפתי דרך קבוצת פייסבוק שלה, שקוראים לה בשם הכל כך חזק, מסתכלים לילדים על העיניים ולא על הבטן. ובקבוצה יש הרבה דיונים סביב דילמות של אימהות שהילדים שלהם בהשמנת יתר. וזה מעלית לי את השאלה הכל כך חשובה, ורד. האם אנחנו באמת צריכות לנסות לתקן את הגוף של הילדים שלנו ולא לקבל אותם כמו שהם?
שאלה טובה. אני חושבת גם דרך אגב, אמרת שהפתיח שלך הוא קצת קיצוני, הוא לא. אני שומעת, okay. אני שומעת את המשפטים האלה המון 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 מהורים שאומרים אותם לילדים שלהם במטרה לעצור אותם, בתקווה שזה מה שיעצור אותם, וגם כמובן מהילדים עצמם, מתבגרים שמגיעים אליי, שמספרים על ההשפעה של המשפטים האלה, וגם מאותם הורים עצמם שאומרים את המשפטים האלה, שבעצם אמרו להם את זה גם. אז ככה שיש בזה משהו שעובר כאילו בתורשה. האם אנחנו צריכים להשפיע על מבנה הגוף של הילדים שלנו? אני חושבת שלא, בגדול. אנחנו כן צריכים לעשות את המקסימום כדי שהתזונה שלהם תהיה מיטיבה, וגם כדי שהסביבת אכילה שלהם תהיה מיטיבה, וגם האנרגיה סביב האוכל, זאת אומרת מה שאנחנו משדרים להם. וכמובן מערכת היחסים בינינו לבינם כהורים, בין ההורים לילדים, היא חלק מאוד משמעותי בין מערכת היחסים שנרקמת בין הילד לאוכל. אז לשם אני חושבת שעדיף לכוון יותר מאשר על המשקל, אלא למערכת היחסים בינינו לבין הילדים שלנו סביב הנושא של האכילה, ולייצר עד כמה שאפשר מערכת יחסים תקינה ובריאה של הילד עם הגוף שלו ועם האוכל.
אבל אם הילד שלי שמן, ועזבי שמן, אני הייתי שמנה, ואני חוויתי ילדות לא פשוטה בגלל זה, אז זה לא משנה איך הילד שלי נראה היום, כל מה שמעניין אותי זה לגרום לו לחיים טובים יותר, כי אני מבינה כמה זה הולך להיות קשה החיים האלו. אז מה עושים עכשיו? איך מתפעלים את זה נכון? נכון שאני רוצה מערכת יחסים טובה, אבל איך אפשר בכלל לייצר פה מערכת יחסים טובה כשאני כל הזמן במגבלות?
כל הזמן בחרדה. אני חושבת שזה הדבר העיקרי, שאת כל הזמן בלחץ, את כל הזמן בחרדה, וזה באמת קורה המון, שהלחץ הזה הוא מאוד מאוד מפעיל את ההורים, מאוד מפעיל, ובסופו של דבר מה שקורה זה קצת כמו נבואה שמגשימת עצמה, כי מרוב הפחד הזה, מרוב הניסיון למנוע מהילדים לסבול, אנחנו בעצם יוצרים את המציאות שאנחנו הכי פוחדים ממנה.
תסבירי.
ברגע שאני רואה את הילד שלי או את הילדה שלי שמנה או משמינה, אם אני הייתי ילדה שמנה, זה עוד יותר מלחיץ אותי באמת, ואני, כמו שאמרת, רוצה למנוע ממנה את כל הניסיונות, את כל החוויות, את כל חוויות הכישלון ואת הקושי. אני מנסה להגביל אותה. אני מנסה לצמצם לה. אני מנסה לרוקן את הבית מממתקים, או להגביל אותה, או להגיד לה, חכי, אל תקחי תוספת, נכון? אני קונה פיצה לכולם, ולה אני נותנת משולש אחד. לאחי הרזה אני לא מגבילה, אותו הוא יכול לאכול כמה שהוא רוצה, כי הוא דו-מימדי כזה, והוא לא מלחיץ אותי מה שהוא אוכל. והילדים מרגישים את זה, הם מרגישים את הלחץ שלנו, הם מרגישים את הניסיונות הגבלה האלה, ומה שהם עושים הרבה פעמים, זה בדיוק הפוך. הם מדברים יותר על אוכל, הם מתעסקים יותר באוכל, הם אוכלים הרבה יותר, גם בכמויות בזמן הארוחות, אבל גם בסתר, זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא אוהב הרי להרגיש שבודקים אותו כל הזמן, ויותר מזה, אף אחד מאיתנו לא אוהב להרגיש שהוא נכשל. אנחנו לא אוהבים את זה. תחשבי על זה, על עצמך, בין אם זה עם האוכל ובין אם זה בכל דבר אחר. ברגע שאת רוצה לעשות משהו ואת לא מצליחה, תחושת הכישלון הזאת, תחושת האכזבה שלך מעצמך, היא לא נעימה. בין לא נעימה לנוראית, כן? תלוי כמה רצית את זה. אז תארי לך שעוד מסתכלים עלייך ובוחנים אותך, זאת אומרת שאת חייבת דין וחשבון למישהו. בסדר? אז גם אם הילד הוא שמן, הילדה היא שמנה, אולי לא בגיל צעיר, אבל בגיל יותר מבוגר, כשזה מפריע אפילו להם, בסדר? והם מרגישים לא נוח בגוף שלהם, או הם מקבלים ביקורת מהסביבה, והם היו רוצים לעשות את השינוי, והם לא מצליחים, והם עוד יודעים שיש ציפייה מהם, זאת אומרת שההורים שלהם מצפים מהם לצמצם, או לאכול פחות, או לוותר, והם לא מצליחים לעשות את זה, כי הרבה פעמים הצורך הוא הרבה יותר גדול, אז תחושת האכזבה הזאת ותחושת הכישלון היא לא רק בינם לבין עצמם, אלא היא גם בינם לבין ההורים שלהם. ובדרך כלל, זה פוגע במערכת היחסים, וגם שולח לאכילה בסתר. ואני חושבת שהמערכת היחסים הזאת היא הרבה, היא המון, היא הכל, בסוף.
השאלה, את נקעת פה בנקודה, כאילו אמרת, כאילו נותנים לאח אחד ככה ולאח השני ככה. וממה שאני הבנתי בג'אט נאס שלי, נחשפתי לעולם של דימוי גוף, שזה שיש, את יודעת, במשפחה ילד שהוא יותר שמן, זה לא בהכרח אומר שהוא פחות בריא.
לגמרי.
וזה משהו שחשוב לי שתסבירי אותו.
מאוד.
מניסיונך.
נכון, נכון, נכון. האמת היא שזה ממש ככה. הרבה פעמים הורים באים בגלל הילד השמן, נקרא לזה ככה, טוב, בעצם הילד שמן.
זה לא כללה, זה תיאור מצב.
זה לא כללה, זה תיאור מצב, נכון. והלוואי שנגיע ליום שזה באמת יהיה רק זה. כי פשוט הרבה הורים נלחצים כשהם שומעים את המילה הזאת, וזה באמת נכון, זה באמת תיאור אובייקטיבי, כמו שיש לו שיער חום או עיניים כחולות. אז הם באים בשביל הילד השמן, בגלל התזונה שלו, כביכול, אבל בעצם כשאנחנו בודקים את זה, אנחנו רואים שבעצם אותו ילד אוכל מאוד מגוון, והוא אוכל בסך הכל מאוד מאוד טוב, בצורה מאוד בריאה ומזינה ואיכותית, וכמעט תמיד יש באותו בית אח אחר או אחות אחרת שהם הפוכים, שהם מאוד בררניים, או שהם אוכלים כמות מאוד קטנה, ובדרך כלל אותם ילדים חיים על מתוקים. רק שבגלל שהם רזים, זה לא מפריע לאף אחד. בסופו של דבר, אנחנו יודעים היום וכבר הרבה זמן, שהשמנה היא לא בהכרח אומרת שהילד יהיה לו בריא, או האדם המבוגר יהיה לו בריא. לא כל השמנה היא בעייתית, ולא בכל השמנה או לא בכל עודף משקל בכלל צריך לטפל. יש מצבים שזה פשוט ככה, שיש טווח משקל תקין הוא טווח, ויש ילדים שהם יהיו מעל הנורמה והכל יהיה בסדר, ויש ילדים שהם יהיו מתחת לנורמה וגם הכל יהיה בסדר אצלם. זאת אומרת, זה לא בהכרח אומר שיש שם בעיה. ומה שכן צריך להסתכל ולחפש, זה שני דברים בעיקרון. אחד, זה תנודות. בסדר, יש ילדים שהם כל החיים שלהם היו, נקרא לזה, יותר שמנים מחברים שלהם, יותר גדולים, או לפי מדדים רפואיים על עקומות הגדילה, הם כל החיים שלהם היו למעלה מעל האחוזונים. שמבחינה רפואית זה אולי מוגדר כהשמנה, אבל זה לא בהכרח אומר, כי זה פשוט יכול לדפוס הגדילה שלהם. אבל זה שונה לעומת ילד שהיה באחוזון אמצעי, באחוזון 50, או שהוא היה במשקל נמוך יחסית, ואנחנו רואים שבתקופה מסוימת, קצרה או ארוכה, הוא פתאום שובר את האחוזונים כלפי מעלה וקופץ. זאת אומרת, זה סיפור שונה בין שני הילדים האלה. אז זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לחפש, זה איזושהי מגמה, לבדוק האם זה, אם יש רצף או שיש שינוי משמעותי. ודבר שני, זה התנהגות האכילה. כי שוב, לא כל התנהגות אכילה היא התנהגות בעייתית. יש גם ילדים שפשוט אוכלים יותר, כי לזה הם זקוקים. וזה בסדר, אסור להשוות. ההשוואות האלה הם נורא נורא באוכרנו בסוף. כשאנחנו משווים כמה הילדה שלי אוכלת לעומת כמה חברות שלה אוכלות, הרבה פעמים זה מוסיף המון המון לחץ, מיותר. וזה נכנס הרבה פעמים כבר בטיפת חלב, כשאחות טיפת חלב רואה שהפעות או הפעותה נמצאים שם ככה באחוזונים העליונים ומלחיצים, או אפילו לא פעותה, אפילו תינוקת יונקת, כן? שהיא באחוזונים הגבוהים, ואז מתחילים להלחיץ את האימא, המניקה, אפילו שלהגיד לה, אולי תדללי קצת, אולי תצמצמי קצת, אולי תאכלי את פחות שמן כדי שהחלב שלך יהיה פחות משמין, כל מיני.
באמת אומרים את זה לאימהות?
בחיי. בחיי, הכל אמיתי.
כאילו מכניסים לנו בעצם, לפי מה שאת אומרת, מגיל מאוד מאוד קטן, את הנושא הזה של הפחד מהשמנה של הילדים.
לגמרי.
כאילו שזה מה שהופך אותם ללא בריאים, למרות שיש פה הרבה מאוד דברים אחרים שיכולים להפעיל את החוסר בריאות של הילד, אם אני מבינה נכון.
בטח. קודם כל מכניסים לנו בראש הרבה פעמים דברים שהם לא, זאת אומרת, בנוגע למשקל, בין אם זה, כל מה שהוא לא באמצע. כל מה שהוא לא באמצע, הרבה פעמים מלחיץ את המערכת. עכשיו, לפעמים יש לזה סיבה, אני לא אומרת להתעלם, אני רק אומרת שצריך לדעת איך להגיד את זה, וגם איך לפעול, וגם מעבר לזה שלא כל סטייה מהנורמה היא בעיה. אז כן, כדאי לבדוק, בלי הילד, אבל ללכת ולוודא שהכל באמת בסדר. וכן, לא כל עודף משקל הוא בעיה, לגמרי לא. להפך, הרבה פעמים ברגע שאנחנו חושבים שזאת בעיה, אז כמו שאמרתי קודם, אנחנו מתחילים לייצר אחת. ואם הילד קודם אכל קצת יותר מדי, עכשיו הוא יאכל הרבה יותר מדי, בגלל ההתנהלות של ההורים.
אז מה עושים? איך, זאת אומרת, אם עכשיו, אני אומרת לך, ורד, העולם כולו בידייך, ואת יכולה לתת איזשהו טיפ להורים בתחילת דרכם, ולהגיד להם איך כדאי להתנהל עם, עם תזונה של ילדים, כי הרי אנחנו באים עם איזושהי מחשבה שמנופובית, שזה מאוד מאוד מנחה אותנו, ואני מניחה שאם יש איזשהו ספר חוקים להורים, אז הייתי יכולה לרשום שם משהו טוב, לא?
הייתי יכולה לכתוב כמה, כן, אני חושבת. אני חושבת שדבר ראשון הייתי אומרת שאם זה מלחיץ אותך כהורה, תגשי לטפל בעצמך.
וואו, זה
נראה לי אחד הדברים הראשונים. כן, כי אי אפשר למנוע את הלחץ הזה מהורים, בכל תחום דרך אגב, בטח ובטח בתזונה, כשהמסרים הם כל כך מבלבלים. וגם, כמו שאת אומרת, המסרים השמנופוביים מהמערכת הרפואית עצמה, הם הרבה פעמים לא מדויקים, והם עושים עוול. ממקום טוב, בדרך כלל, כן, אני, למעט מקרים מסוימים, אני כן נוטה להאמין שגם הכוונה של אנשי הרפואה והצוותים הרפואיים, היא כוונה טובה בסך הכל. וזה בא ממקום אכפתי, ובאמת ממקום של פחד או חשש לעתיד. אבל זה לא, כאילו, זה ממש לא אומר שיש פה איזושהי בעיה. אז אני חושבת ש... ובנוסף לזה יש כל אחד עם הניסיון שלה, כן? כי אני גם לא יכולה לקחת לך את הניסיון שלך. אם את סבלת בתור ילדה שמנה, והאמונה שלך כרגע היא שהילדה שלך תהיה שמנה, ואז בהכרח היא תסבול גם, אני לא יכולה בלחיצת כפתור למחוק את זה. וזה יהיה מה שיפעיל אותך. לכן, זה נורא נורא חשוב שאת בעצמך, כל הורה שמתמודד עם ההיסטוריה הזאת, ייגש בעצמו לקבל איזשהו באמת טיפול, כדי לבדוק את הדברים האלה ולראות איפה זה עומד, וגם כדי לנתק את ההזדהות הזאת. כי הרבה פעמים אני אומרת את זה להורים, הילד שלך הוא לא אתה. הילדה שלך היא לא את. את חיית בסביבה מסוימת לפני אילו שנים, הילדה שלך היא גם לא את פיזיולוגית, לא גנטית, אולי במקרה הטוב רק חצי את, וגם זה לא. הסביבה שהיא חיה בה היא אחרת לגמרי, אורח החיים הוא שונה לחלוטין, הכל אחר, התזונה אחרת, אין מה להשוות בכלל בין הילדות שלך לילדות של הילדה שלך, וגם לא מבחינת האיכויות שלה. יכול להיות שלך היו חולשות מסוימות שגרמו לך להגיב באופן מסוים, ולילדה שלך לא היו את אותן חולשות. במילים אחרות, גם לא כל ילד שמן סובל. לא כל ילד שמן סובל חברתית, לא כל ילד שמן הוא דחוי, לא לכל ילד שמן או בן אדם שמן בכלל, יש קשיים במציאת זוגיות או במציאת בגדים אפילו. זאת אומרת, זה הרבה פעמים אלה פחדים שגם התקשורת מכניסה לנו, וגם אנשי מקצוע מסוימים מכניסים לנו, אבל זה לחלוטין לא אומר. את יודעת כמה הורים אני פוגשת, שמספרים שהם היו ילדים שמנים והכל היה טוב איתם. נשים שמנות שמספרות שהחיים שלהן מלאים והכל טוב, כביכול הכל טוב, חוץ מהאלמנט הזה של המשקל, שתמיד יש איזושהי אמונה שאם אני אהיה יותר רזה, אז יהיה לי יותר טוב, אני אוכל להצליח, אבל בואי, את מצליחה כבר עכשיו. יש זוגיות מצוינת, יש ילדים, הכל בסדר, יש לך קריירה, את אישה מאוד מסופקת ומאוד מלאה, אבל איפשהו כל הזמן נמצא עדיין בראש הקול הזה של כאילו, את לא מספיק טובה, כי את לא הצלחת להיות רזה. הבעיה היא שאפשר לחיות ככה, אבל הבעיה הכי משמעותית בעיניי ש... זה חלק ממה שמניע פה את הגלגלים של ההשמנה. זאת אומרת, אם לא היו הקולות האלה, אולי ילד שגדל בבית שמקבל אותו, בסדר? ומתנהל נכון עם האכילה שלו, אפילו אם הוא ילד לא רזה, יש סיכוי טוב שהוא יגדל ויהיה מתבגר לא רזה. ואולי גם מבוגר לא רזה, בסדר? אבל הוא לא בהכרח יגדל להיות שמן. ברגע שאנחנו מכניסים את כל הקולות האלה, כשאנחנו מרחיקים את הילד מההקשבה לגוף שלו, כשאנחנו מרחיקים את הילד מההקשבה לסימני הרעה והסובה, או לחשקים שלו, ולאוכל שמספק אותו, כשאנחנו מכניסים את האלמנט הזה של הספק, כשאנחנו מעבירים ביקורת שמשהו מקולקל אצלו, אז הוא יתרחק מהסימנים הטבעיים שלו באמת, והוא יוכל בצורה הרבה יותר גרועה, בין אם זה כי הוא לא מקשיב, הוא אוכל מסימנים חיצוניים ולא מסימנים פנימיים, ואז נשבר ואוכל הרבה יותר, וזה הדיאטה בתוצאות שאנחנו רגילים כל כך לראות, ובין אם זה מתוך איזשהו אלמנט של לעשות דווקא, או להשתמש במקום הזה של התפקיד של האוכל כאילו במשפחה, ואז זה בסופו של דבר יגרום לו לאכול הרבה יותר ממה שהוא תכנן לאכול מלכתחילה. כמויות יגדלו, וגם ההשמנה תגדל. זאת אומרת, יצרנו פה בדיוק את המציאות, כמו שאמרתי קודם, שממנה חששנו בעוד שאם לא היינו, אם לא היינו מתערבים בכלל, יכול מאוד להיות שאולי הוא היה נשאר לא רזה, אבל זה לא היה מקצין.
כאילו מה שאת אומרת, שהאמירה של כאילו, משהו לא, כאילו אם אני אתעלם מזה, אז זה יגדל לי, זה בעצם הפוך. זאת אומרת, הרי הרבה פעמים אנחנו אומרות, אם אני רגע עכשיו אקבל את הגוף שלי כמו שהוא, ואני לא אתעסק בזה, אז אני אשמין ואני אגדל, כי אני לא עם יד על הדופק כל הזמן.
נכון.
וכך אנחנו מתנהגות גם לילדים, אבל זה, אנחנו מקבלות אפקט הפוך. זה לא שזה באמת גורם להם להיות בריאים יותר, זה גורם להם להתעסק בזה יותר, ולהיות באיזושהי חרדה וסטרס מהדבר
לגמרי,
הזה.
לגמרי, ואני חושבת שיש פה עוד איזה משהו שהוא חשוב, בהבדל ביני, ביני כהורה, או אדם בוגר לבין הילד, וזה אחד הדברים הכי מורכבים פה בעניין הזה, כשאנחנו באים לטפל בהשמנה של ילדים, זה של מי המוטיבציה פה. לא תמיד לילד מפריע משהו. יש הרבה ילדים עם עודף משקל שהם סבבה, הכל טוב איתם, הם לא מודעים לאיזושהי בעיה בכלל. בריאות זה לא משהו שמעניין ילדים, זה גם הרבה אנשים מבוגרים לא מעניין. אם אני אגיד לילד שעלולה להתפתח לו סוכרת בעוד כמה שנים, אם הוא יישאר בעודף משקל, זה לא יגיד לו שום דבר. ומזל. אז הרבה פעמים הורים שמגיעים, המוטיבציה היא שלהם ולא של הילד. כשאת רוצה לעשות שינוי, תחשבי כמה משוכות את כאדם בוגר צריכה לעבור, מבחינת הנכונות שלך והמוכנות שלך והמוטיבציה שלך והכוחות שלך והבחירה של איזה שינוי את רוצה לעשות. בסדר, גם את רוצה לעשות דיאטה. אין סוף למסלולים, אין סוף לגישות. את צריכה לבחור ולהתנסות, ורוב האנשים שעשו דיאטות בחיים שלהם, זה ברבים דיאטות, זה אף פעם לא דיאטה אחת. עוברים כמה וכמה וכמה ניסיונות, כן? כי זה צריך להיות מדויק, זה צריך להתאים, וככה לומדים בסופו של דבר. ברגע שאנחנו מביאים את הילד, כשהוא נמצא במקום קצת אחר, לכפות עליו משהו, זה כבר סיפור אחר לגמרי. זה מאוד מאוד מורכב. אם אני, בתור בן אדם בוגר, יכולה לבחור את הסביבה שאני נמצאת בה, אני יכולה לבחור אם ללכת למסיבה כזאת או אחרת, בשביל לאכול שם או לא לאכול שם, אני יכולה לבחור איזה אוכל נכנס הביתה, אני יכולה לבחור אם לצאת למסעדה או לאכול בבית, אני יכולה לבחור את הדברים האלה. העולם של הילדים הוא עולם אחר. ילדים לא בוחרים את הדברים האלה. ברוב המקרים ילדים לא בוחרים איזה אוכל יהיה בבית, הם לא בוחרים אם לאכול בחוץ או לא לאכול בחוץ, בטח לא בגילאים הצעירים. וגם אם הם כן בוחרים את הדברים האלה, בגיל יותר מבוגר, הסיבה לכך היא סיבה הרבה פעמים חברתית. והמקום החברתי הוא משמעותי מאוד, אם לא יותר אפילו לפעמים, מהעניין הבריאותי. זאת אומרת, הרבה פעמים זה מחובר, אי אפשר לנתק את שני המישורים האלה. ככה שבעיקר בסביבה שלנו, אני חושבת שאפשר לקרוא לה בהחלט סביבה מאוד מאוד רעילה. מבחינת תזונתית. הסביבה שלנו מאוד חולה, מאוד לא בריאה, מבחינת השפע הלא בריא שמוגש פה, ומבחינת ההתנהגות הסביבה עם האוכל כלפי הילדים. האופן שבו המזון הזה מוגש, אפשר לקרוא לזה מזון, כן, מתוקים וכל הג'נקיאדה. העליתי גם פוסט אצלי בקבוצה לגבי איפה פגשתם מתוקים שלא, כשלא התכוננתם לזה, כן, חופש גדול וזה, ואת יודעת, והורים מספרים שלקחתי את הילדה לפעילות במוזיאון ועשו שם מוגת שכבות. בסדר, את לוקחת הילדה לרופאת השיניים, אז אחרי הטיפול שיניים, הרופאה אומרת, תתני לילדה גלידה. ואחרי תגידי לילדה, אחר כך את לא יכולה לאכול גלידה, כשאת מנסה למנוע ממנה מתוקים, או לצמצם למתוקים, כי אתמול היא כבר אכלה המון, כי הייתה באיזה מסיבת יום הולדת או משהו כזה, אבל הרופאת שיניים אמרה. בקיצור, זה נמצא בכל מקום. בכל מקום אנחנו מנגישים מסיבות יום הולדת. אירוחים, כשאנחנו מארחים, הרבה מאיתנו כשמארחים ילדים, אנחנו באופן אוטומטי מציעים להם כריכים עם שוקולד ועוגיות וכל מיני דברים שגם למבוגרים הרבה פעמים אנחנו מציעים, אבל פה כאילו יש איזושהי מודעות קצת יותר, ואם הוא ילד אז זה בסדר, זה מותר. מעבר לזה שגם יש תמיד את הפחד הזה, את המשפט הזה של כאילו, אם לא ניתן לו, אז הוא יחפש אצל אחרים, אז אנחנו חייבים לתת לילדים מתוקים, אנחנו חייבים לתת להם ליהנות מכל הג'אנק הזה.
זה גם כיף, אבל אני חושבת שחלק מהכיף של להיות אצל סבתא זה שקצת מתפנקים יותר, וכיף של יום הולדת שאני מתפנקת יותר, לא?
כן, בטח שזה כיף, אבל תחשבי על סביבה של ילד, בסדר? שיש לזה מחיר בסופו של דבר, כשאת יוצאת לגן משחקים, ובכל כיוון יש מתוקים, וכל הורה מביא איתו סקיות, וכשאת יוצאת להצגה, ויש לך קיוסק בכניסה להצגה, וכל המרצ'נדייז שמוכרים, אז יש שם גם מתוקים, וכולם מביאים איתם גם סקיות. באמת, תחשבי על מציאות עכשיו של חופש גדול, בסדר, את הולכת לבריכה, אז יש שם קיוסק, וכולם קונים בקיוסק, אז לא תקני, זה גם פינוק, ואז הם נמצאים אצל סבא וסבתא עוד איזה שעתיים שלוש, שגם מפנקים אותם, במותו, כי זה כיף, זה באמת כיף. בערב יש יוצאים למסעדה, כי חופש, ואין לי כל כך כוח לבשל, אז הולכים ואוכלים פיצה, הולכים למסעדה וקונים קינוח, מזמינים גם שתייה מתוקה. עכשיו, נגיד שזה היה רק כמה ימים בחופש, אבל זה לא. תחשבי כמה מסיבות יום הולדת יש במשך השנה. תחשבי כמה מתוקים ואוכל לא בריא נותנים לילדים במסגרות החינוכיות. תחשבי כמה הם חשופים לזה בשבתות, סופי שבוע, חגים. הרי אנחנו עכשיו מדברות על אוגוסט, אבל תוך שנייה יהיו כבר חגים. ואחר כך יהיה כבר חנוכה. וחנוכה זה כבר סופגניות.
את מלחיצה אותי.
כן, אני מבינה. את יודעת, זה חלק מהעניין פה, באמת.
אז שאלה אם אני אמורה להיות בלחץ מזה, או להגיד, זה החיים, אני אזרום איתם, אולי אצלי בבית, אז אני אנסה קצת פחות לשלוט במה שקורה אצלי בבית, ופחות במה שקורה בחוץ. מה עושים? באמת... וגם איך לא פוגעים פה בדימוי גוף? כי אל תשכחי שבסופו של דבר, היא נשארת עכשיו ביום הולדת, או את סבא סבתא, עם הבני דודים, עם האח... והם מרשים, ומה, אני לא ארשה? נכון. כאילו, מה אני עושה לה?
נכון. אז קודם כל, זה חשוב לי כן להגיד את זה, כי זה באמת מלחיץ. וגם אלה הקולות שעוברים אצל ההורים, בסדר? הם גם חשופים לזה. עכשיו, למי זה מפריע? זה מפריע בעיקר להורים שבאמת הבריאות נורא חשובה להם, או להורים שיש להם ילדים עם השמנה. כי להורים שיש להם ילדים רזים, הרבה פעמים, אולי זה קצת צובט איפשהו, כאילו, כמה הוא אכל היום המון מתוק, אבל זה די עובר. כשהילד משמין, וכשהרופא, אומר, הילד צריך לרזות, כן? והוא צריך, צריך לאכול פחות מתוקים, זה נורא, זה באמת, כמו שאמרת, זה נורא מלחיץ את ההורה, כי אז ההורה באמת נפתחות לו העיניים, והוא קולט את כל הדברים האלה, והוא רואה באיזה, כמה מתוקים הילד שלו אוכל כל יום, וכמה אוכל לו בריא הילד שלו אוכל כל יום, כשבכלל אין להורה שליטה על הדבר הזה. וזה באמת מאוד מאוד מוסיף ללחץ. עכשיו, מה עושים? לדעתי, קודם כל, זה צריך להישאר אצל ההורים ולא לגלגל את הדבר הזה לילדים. זה הדבר הראשון בעיניי. זאת אומרת, הלחץ אצלך כהורה, אל תעביר את זה הלאה לילד. אל תגידו לילדים, אנחנו הולכים למסיבת יום הולדת, תיקח שם רק כוס אחת של ממתקים. אנחנו הולכים אחר כך לסבא וסבתא, ואת סבא וסבתא יש המון ממתקים, אז תבחר, או לאכול את הממתקים במסיבת יום הולדת, או לאכול את הממתקים אצל סבא וסבתא. אם אתה הולך לחבר, ואצל החבר יגישו לך ממתקים, תגיד לא. הדברים האלה לא עובדים. אם הולכים לבריכה, אל
אני
תקנה.
אני רק אוסיף לא עובדים, ואף יכולים לפגוע לדעתי בדימוי גוף שלו, כי כאילו נכון. הוא מרגיש שהוא עושה משהו לא בסדר.
בדיוק, כי הוא יעשה את זה. כי הוא יעשה את זה, והוא לא יספר, בדיוק, והוא יהיה עם רגשות אשם. ומה שעוד יותר חמור הרבה פעמים זה שהוא, שוב, לאותו ילד אנחנו נגיד, אבל לאח שלו, שהוא במשקל תקין, הרבה פעמים אנחנו לא נגיד. שזה עוד יותר ככה מבליט את ההבדל, ובאמת שם את הזרקור מאוד מאוד גדול על השמנה, וזאת דרך בטוחה באמת לפגיעה בדימוי הגוף. עכשיו, אז נכון, זאת שאלה טובה, באמת מה עושים עם זה, בסדר? אז קודם כל, תשאירו את הקונפליקט הזה אצלכם ולא אצל הילדים. התפקיד שלנו כהורים הוא לבסט. התפקיד שלנו כהורים גם אם נסתכל על משהו יותר רחב מזה, זה לייצר איזושהי סביבה יותר איכותית ובריאה, בסדר? לא צריך תמיד את כל הג'אנק הזה. ההנאה, הכיף שאנחנו עושים לילדים שלנו לא תמיד חייבת לכלול שפע גדול כל כך של אוכל נורא 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 לא בריא. באמת, ועם כל הנון דיאט שאני, קשה להתעלם מהדבר הזה, כי הסביבה היא באמת מאוד מאוד לא בריאה. אבל קודם כל אסור שזה יגיע לילדים, כי הם לא אשמים בזה, ואין להם את הכלים לבחור נכון. אין להם את המסוגלות, אין להם את הכלים. לנו כאנשים מבוגרים, יש מחקרים שמראים שאנחנו כאנשים מבוגרים, אפילו אם אנחנו מודעים, אנחנו לא נצליח לבחור נכון, כשהסביבה היא כל כך מעודדת השמנה, וסביבה כזאת רעילה, מה שנקרא. אנחנו לא יכולים. אין לנו את המיומנות, אין לנו את היכולת, אין לנו את האפשרות, זה די אבוד. אז אני חושבת שזה חלק מהתפקיד שלנו כהורים בסופו של דבר כן ליזום ולהיות יותר אקטיביים ולנסות לייצר סביבה קצת יותר איכותית ובריאה לילדים שלנו, גם בצמצום השפע הלא בריא וגם בהנגשה יותר גדולה של השפע כן בריא, בסדר? כדי לייצר איזשהו איזון מסוים. ודבר שני, זה לא להעיר כמובן, גם אם נמצאים במקומות כאלה וכולם אוכלים, אין דרך להגביל את הילד בלי להיכנס לאיזשהו משהו נורא נורא בוטה. הילד הולך לחבר וחוזר מאצלו עם שקית חטיף, אנחנו לא ניקח לו את שקית החטיף מהיד, אנחנו לא נכעס עליו להגיד לו מה עשית, כבר אכלת בבית את הממתק ועכשיו אכלת עוד פעם אצל החבר, זה לא יעזור. אז זה כן משאיר אותנו ככה קצת עם איזשהו חוסר עונים וכן לסגור את הפה, שבטווח הקצר אולי המחיר יהיה קצת קלורי גבוה, אבל בטווח הארוך לפחות, זה לא יקלקל, וגם לא לקלקל הרבה פעמים זאת עבודה. חוץ מזה, כן יש אלמנט מסוים של הצפת גבולות, שאני חושבת שכהורים זה בסדר. לפעמים אפשר להגיד לילדים לא, והכל טוב. כשיש לנו אפשרות, כשאנחנו מכינים את הילדים מראש, אם אני יודעת שכבר, ואם אנחנו עוד פעם חופש גדול או חופשות ודברים כאלה, יצאנו לקניון, הילד היה, היינו בבריכה, קנינו בקיוסק, אנחנו יוצאים לסידורים בקניון, לקנות ציוד לבית ספר, כל מיני דברים כאלה. אני יודעת מה הולך להיות בקניון, אני יודעת מה הם אוהבים לאכול, זה בסדר להגיד, אנחנו לא קונים, אנחנו באים בשביל לקנות את הדברים, ואנחנו לא קונים עכשיו מתוקים, לא קונים שום דבר כזה. כי הולכים לקולנוע, אנחנו קונים רק פופקורן אחד, או לא קונים כלום, לא יקרה כלום, אפשר לאכול, אפשר לראות גם סרט בלי ללעוס. זה קטע, אני לא חושבת שאנחנו מגילים.
פופקורן, את לא מכירה את זה?
אני מכירה, אבל את יודעת, זה באמת, זה סטארט-אפ, אפשר גם בלי לאכול כלום. אפשר, אפשר גם ליהנות מסרט.
נכון, אבל זה, קודם כל, אוכל זה חלק מהחוויה אצלנו, אצל כולנו, ואני חושבת שדווקא בתור מישהי שהיום, אני יכולה להגיד לך עליי שאני במצב של טרום סוכרת, ואני הפסקתי עם סוכר ופחמימות, ובואי, זה חלק מהחוויה, לראות את כולם עכשיו הולכים ליהנות מגלידה ולא להצטרף אליהם, זה בסה. ואז כאילו אמרתי, כאילו נורא חשוב לי להעביר לילדים שלי היום, שיש בזה אלמנט כיפי גם, בללכת לאכול גלידה.
אין ספק, אין ספק, אני איתך, אני גם אוהבת לאכול גלידה, וגם הילדים שלי אוהבים לאכול גלידה. וגם אנחנו קונים לפעמים בקולנוע. אני חושבת שזה בסופו של דבר עניין של מינונים. מינונים ועיתוי, וצריך לראות גם את כל הדברים האלה. כי זה לא נכון רק לעצום עיניים. זה לא נכון רק לאפשר כל הזמן. כי זה באמת... זה באמת לא יקרה כלום לילדים, גם לפעמים נגיד להם, לא, לפעמים.
לפעמים.
אבל זאת שאלה באמת של איך, מתי וגם כמה.
הרבה פעמים ילדים מתחילים לדבר במושגים של דיאטה. עכשיו, בתפיסה שלי זה, קודם כל כי הם שמעו את זה אצלנו, וגם אם אני בבית לא אומרת את המילה דיאטה, אז היא יכולה לשמוע את זה בבית ספר מחברה שלה, ששמע את זה מאמא שלה. ומה את חושבת על המילה הזאת אצל ילדים?
תלוי בגיל של הילד, אבל באמת הילדים חשופים לזה מאוד. מהסביבה. את יודעת, הרבה פעמים ילדה, אמהות מספרות לי די בהלם שילדה בת 4-5 נעמדת מול המראה ואומרת, וואו, איזה בטן שמנה יש לי, או אני צריכה לעשות דיאטה, או אני צריכה לעשות ספורט כי אכלתי עכשיו פיצה. כל מיני משפטים כאלה שמשפטים מאוד של דיאטה.
שעל פניו גם זה משפטים שבואי נדע על האמת, אנשים בגילנו אומרים את זה יום יום.
נכון, נכון, הם חשופים, ילדים חשופים היום מגיל נורא צעיר לעולם של המבוגרים. קודם כל הם שומעים, גם בגן, בסדר, מספיק שאיזה גננת או סייעת, ידברו אפילו ביניהן, או עם המדריכה של החוג, פתאום יגיעו. ילדים קולטים, שומעים את הכל. מספיק שילדה אחת שומעת את אמא שלה מדברת ככה, או את אבא שלה מדבר ככה, והיא מכניסה את הז'רגון הזה אחר כך לגן. חשוב מאוד לזכור שילדים כשהם אומרים את זה, הם לא מבינים תמיד מה הם אומרים. זה בטח לא בגיל צעיר. זה לא שילדה שאומרת את המשפט הזה, אני צריכה דיאטה, היא בהכרח יודעת במה זה כרוך או מה זה בכלל אומר. זה די חיקוי הרבה פעמים. אבל זאת התחלה. זאת התחלה, ואז מסבירים, וכן, נורא קל להיכנס לעולם הזה. אני מאוד חושבת שאנחנו צריכים לשים לב לפט-טוק שלנו בסביבה.
עד כמה אנחנו מדברים. תסבירי את המושג פט-טוק, כי זה חשוב, לא בטוח שכולם מכירות אותו.
דיבור שמן, דיבור שמעודד דיאטה, הערות שלי על המשקל שלי, או על המשקל של אחרים, לעבור על ז'ורנלים, כן, או מגזינים, או בטלוויזיה, איזה שמנה, איך היא רזתה, איך היא נראית רע, כן, כל מיני דברים כאלה שמדברים על משקל, בכלל חיצוניות, אבל על אחת כמה וכמה על משקל של אחרים, איך היא רזתה, היא נראית רע, או איך היא רזתה, היא נראית מעולה, כן, כל מיני כאלה, אנחנו כל הזמן מעבירים ביקורת בלי לשים לב בכלל.
פטוק זה חלק משיח יומיומי גם של נשים בכל, אני לא חושבת שיש שיח של נשים
שלא מדבר.
שלא תשמעי שם את הפטוק, ואם את לא תקחי חלק בשיחה הזאת, אז את כאילו קצת אאוט, את לא בעניינים.
נכון, אני לא.
לנו זה נראה מאוד מאוד לגיטימי שאנחנו מדברות איזה פרה אני, איזה חווית אני, איך אני נראית, איך כמה אכלתי, איזה זרועות מגילות יש לי. ובגלל שאנחנו כל כך טבוע בנו, השיח הזה אנחנו אפילו לא שמות... סליחה. בגלל שכל כך טבוע בנו, אנחנו אפילו לא שמות לב שאנחנו אומרות את זה ליד הילדות.
לגמרי.
ואז באמת משם זה מגיע לדעתי.
זה מאוד מגיע משם, נכון. כמה דחפתי, תקעתי, כן? שאבתי. שמי לב גם למילים האלה שאנחנו משתמשים בהם כלפי האוכל, והילדים שומעים את הדברים האלה. איזה פרה אני. גם הזוויתה הזה, אם הילדה שלי רואה אותי עולה על המשקל ומתבאסת, ואחר כך כל היום שלי נצבע בשחור, היא מבינה את הקשר. אם היא רואה אותי יורדת בדילוגים מהמשקל, היא מבינה את ההקשר, בסדר?
יש לך משקל בבית?
יש לי משקל בבית.
למה את לא מוציאה אותו? אני בעד להוציא משקל מהבית, בגלל זה אני שואלת.
כי הוא נמצא שם למדי פעם כזה, את יודעת, לפעמים צריך לשקול את הילדים לפני שהם לוקחים תרופה.
אוקיי, שזה סיבה טובה. זה סיבה טובה.
זה שם, זה חלק מהחיים. אני לא מתעלמת מזה, בסדר? אני לא מתעלמת. אני גם לא חושבת שזה דבר רע לדעת את המשקל.
אבל למה זה טוב לדעת משקל? את יודעת מה, זה באמת הזדמנות לשוחח על זה עם מישהי שבתחום של הדיאטנית. כי אני יודעת שכשהייתי, יצא לי להיות אצל דיאטנית ברגע, אז באמת כל הזמן התעסקו סביב המשקל. והיום אני מבינה שהמשקל לא אומר עליי אם אני בריאה או לא.
הוא לא אומר עליי אם את בריאה או לא, לחלוטין.
אז למה אני צריכה אותו?
את לא, באופן שוטף, בוא נגיד ככה, בחיים השוטפים, את לא צריכה אותו. זה לא משהו שצריך.
זה הרגע מגונה לעלות כל בוקר על משקל
לעלות, בעיניי. כן, גם בעיניי. גם בעיניי, אני לא עולה כל בוקר על המשקל, אבל אני לא חושבת שזה גם תורם לאף אחד. גם בתהליכים של הרזיה שעושים עם אנשים, אני לא חושבת שהם צריכים להישקל לעתים קרובות. אני חושבת שהפוקוס שלנו צריך להיות מופנה לפעולות שלנו ולמעשים שלנו. אבל את יודעת, לפעמים זה משהו ש... זה שם פשוט, אז עושים את זה. זה לא איזה משהו נדרש או זה. העניין הוא שזה גם לא משהו שלילי. זה בדיוק כמו לדעת מה הגובה שלי בעיניי. זה לא... זה כמו אם יש לי משקפיים. זה לא אומר מעבר לזה שום דבר.
השאלה, נגיד, כמו שאמרתי, שהבת שלך רואה אותך עולה על משקל, ואז נכנס איזשהו, נגיד, את יכולה להתבאס כי אלי במשקל, נכון. כי זה דבר מבאס, אין מה לעשות. ואז הבת שלך רואה שיש לך יום שחור, ואז היא כאילו מקבלת ממך איזשהו מסר של נכון. כאילו עולים על משקל, והמספר הזה...
משפיע
עלינו, למרות שבסופו של דבר המספר הזה יכול להיות היום יותר גבוה, כי אני לפני מחזור, נכון. הוא יכול להיות גבוה כי אולי קצת אכלתי יותר, אבל זה לא היה שגרה, כי חזרתי מחופשה.
בדיוק.
והשאלה היא, אם זה גם לא פוגע בדימוי גוף של הילדים שלנו.
זה לגמרי פוגע בדימוי גוף של הילדים שלנו, אם זה נעשה בצורה כזאת ובאופן יומיומי. בטח אם הילדים רואים את ההשפעה של זה, שוב, כמו שאמרת, שלמשקל יש משקל על מצב הרוח שלי, וזה משפיע על ההתנהלות שלי, ועוד איך זה משפיע על דימוי גוף, כי הם מבינים, הם עושים את ההקשר של להשמין זה רע. של לעלות במשקל זה רע, את יודעת מה? וזה עוד משהו שהוא משמעותי כלפי ילדים, כי ילדים אמורים לעלות במשקל.
נכון.
והרבה פעמים הם נורא פוחדים מזה. כשילדה רואה שהיא פתאום עולה 5 קילו במשקל, כשהיא בת 8, זה פתאום נורא מלחיץ אותה. כי כביכול לא אמורה לעלות במשקל, אבל היא מאוד אמורה לעלות במשקל, היא אמורה לעלות אפילו 20 או 30 קילו עד שהיא תגיע למשקל הסופי שלה. בסדר, לפעמים אפילו עם ילדה בעודף משקל. הרבה פעמים אצל ילדים, אנחנו בכלל לא נשאף להרזות אותם, אנחנו לא נשאף להוריד אותם במשקל. אנחנו נשאף שהמשקל יישאר קבוע, אפילו אם יש השמנה עכשיו. לא תמיד נרצה בכלל שהם ירזו, שהמשקל ירד. כי ברגע שהמשקל יישאר והגובה יעלה, זאת תהיה הרזיה לכל דבר ועניין. אבל הסביבה לא תמיד יש לה אורך רוח לדבר הזה. כי אם הילדה שמנה, אני רוצה אותה רזה אתמול, אני לא רוצה אותה רזה אולי בעוד 2 שנים. אני רוצה אותה רזה עכשיו. ואז הלחץ שאני אפעיל עליה, או הניסיונות שאני אעשה בשביל לעשות לשפר את האכילה שלה, יהיו מאוד מאוד גדולים כדי לזרז את העניין, כן? כדי שזה יקרה כמה שיותר מהר. וזה לא נכון. זה לא נכון לפעול ככה. ומה שצריך הרבה פעמים לעשות, זה באמת צריך להבין את הדבר הזה, וצריך המון המון אורך רוח, וצריך הרבה סבלנות, ולהבין, בעיקר של הפעולות שלנו היום, בעיקר כלפי הילדים, יש תוצאות לא רק בטווח הקצר, אלא גם בטווח הארוך. והרבה פעמים הטווח הארוך הוא חשוב אפילו יותר מאשר הטווח הקצר, כי בגיל 8 יש לה שנה להיות, אבל כבן אדם בוגר יש לה עשרות שנים לחיות עם מערכת היחסים שהיא מבססת כרגע עם האוכל ועם האכילה ועם הגוף שלה, ועד כמה היא יכולה לסמוך על הבחירות שלה, ועד כמה היא יכולה לדעת לבסס, ואיך היא יכולה לבחור בכלל מתוך השפע שקיים, ואיזה מיומנויות היא מקבלת היום בתור ילדה להתנהלות עם כל הדבר הזה. וזה תמיד מתפספס, כי כשאנחנו חושבים על הרזיה או על איזון משקל, אנחנו חושבים דיאטה. ודיאטה זה תמיד לצמצם, זה תמיד לוותר, זה תמיד למנוע, מה שאני קוראת לו תודעת חסר, כן? תמיד אני חושבת על דיאטה, אני חושבת על מה אסור לי. אוטומטית זה מקווץ, אוטומטית זה מבאס.
נכון.
הסיכויים להצליח הם מאוד מאוד קטנים. אני תמיד אומרת, בוא נחשוב הפוך, בוא נחשוב שפע, בוא נחשוב מה עוד אפשר. כמו שאמרתי, נגיד אם אני רוצה לצמצם ממתקים, לא תמיד אני אלחם בממתקים. הרבה פעמים אני אבחר להגדיל את הדברים האחרים. בסדר, אני אבחר להגדיל את עוד, את כל שאר האוכל שקיים בבית, את המגוון. את יודעת מה? הרבה ילדים שגם אם יש להם עודף משקל, הם אוהבים אוכל טוב. אוהבים אוכל איכותי. ולעיתים קרובות, כשההורים הם אלה שלוקחים את האחריות ומנהלים נכון את האכילה בבית ודואגים לזה, לא ללכת לאיזה מכנה משותף נמוך של פסטה ופתיתים, כן? כל הזמן. אין לי שום דבר נגד פסטה ופתיתים. ראיתי שהרמת גבה. אני גם מכינה פסטה ופתיתים, זה טעים. אפשר להכין את זה, בסדר? אבל להרחיב, בעיקר שיש ילדים שיכולים לדאוג לזה, עוד פעם, יש פה אחריות מסוימת שלנו כהורים, לדאוג לזה שיהיו מספיק ירקות ולהציין מספיק פירות, ולהיות מודל מספיק איכותי וטוב לאכילה בריאה ומגוונת, ולתת לילד להתנהל איכשהו בצורה ספונטנית, בתוך המגוון, בתוך הסביבה הבריאה יחסית שאנחנו בונים עבורו. וזאת דרך מאוד 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 טובה להשפיע, ויש המון תוצאות טובות. ברגע שאני משחררת את הילד ולוקחת את האחריות ועושה את השינוי הזה מבחינת האכילה במשפחה.
זאת אומרת שאם הורים רוצים לבוא אלייך לדיאטה עם הילד, זאת אומרת, את מקבלת את הילד? זאת אומרת, הילד יכול להגיע לתהליך של דיאטה?
לא, עם ילדים צעירים אני לא עובדת בכלל, רק עם הורים.
יש סיטואציה אבל שאני יכולה עכשיו לקחת ילד לדיאטנית?
ברור שאת יכולה, לא, יכולה את יכולה, יש הרבה מקומות שהם מביאים את הילדים, זאת אומרת, יש לא מעט מסגרות שבהם אפילו דורשים להביא את הילדים. זה גם עניין של גישה, בסדר? אני לא חושבת שזה נכון. יש גם מחקרים שתומכים בגישה שלי, שעבודה עם הורים מביאה תוצאות לא פחות טובות מאשר עבודה של מול הילדים בלבד, או מול הורים וילדים אפילו. ואם אפשר לחסוך מהם את הכניסה לביצה הזאת של עולם הדיאטה, בגיל צעיר, אז עדיף. כי יש גם מחקרים שמראים שככל שהילד ייחשף לזה, לתכנים האלה בגיל יותר צעיר, ככה יש יותר סיכוי שהוא יגדל להיות מבוגר שמן. דווקא. בסדר, בן אדם שיעשה הרבה יותר דיאטות במהלך החיים שלו. ככל שנעשה דיאטות לילדים בגיל יותר צעיר, ככה יש יותר סיכוי שהם ימשיכו עם זה במהלך החיים שלהם. אז אני אומרת, זה one way. כאילו, עדיף לדחות את זה כמה שאפשר, כמה שיותר מאוחר, יותר טוב. מתי אני כן אפגוש ילדים? כי זה לא טאבו, בסדר? זה לא איזה משהו שהוא באופן מוחלט לא. יש מצבים שבהם אני כן פוגשת ילדים בגיל 8, אפילו 9, במקרים מאוד 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 מסוימים, לפגישה אחת או שתיים, בדרך כלל בשביל לתת איזשהו מענה, כשהילדים מאוד שקועים בדבר הזה כבר, וצריכים איזושהי רוח גבית, אבל אחרי עבודה טובה מאוד ויסודית עם ההורים. זה לא שהילד מגיע לתהליך. מתבגרים זה עולם אחר, וגם שם ההורים חייבים להיות מעורבים בעיניי, בעיקר בגיל ההתבגרות הצעיר, 12 עד 14, 15 אפילו, להורים יש השפעה מאוד 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 גדולה. גם יותר מזה, גם עד גיל 18, יש להורים הרבה פעמים השפעה מאוד מאוד גדולה על אופי האכילה של הילדים בבית, ולפעמים אפילו באמת הפוקוס הוא ללא לקלקל, לא להפריע, לא להיכנס למאבקי כוחות האלה, לא להאחיר את מערכת היחסים עם הילדים סביב הנושא הזה של ההשמנה והאוכל, כי נורא קשה לשקם אחר כך מערכת יחסים פגועה. השמנה הרבה יותר קל. אז עדיף לי שיהיה לי מתבגר או מתבגרת עם עודף משקל, אבל שמערכת היחסים בינינו תהיה פתוחה, ושאני יודע שהם יבואו וישתפו אותי כשקשה להם, ובכישלונות שלהם, ובשאיפות שלהם, ובעולם הפנימי שלהם, מאשר שהם יתביישו או יעדיפו להסתיר, כי הם ירגישו איפשהו שאולי אני אבוא ואגיד להם, אמרתי לכם. זה לא נעים לבוא ולשתף מהמקום הזה שוב, מאותו מקום של כישלון שדיברנו קודם. לכן אני עוד פעם אומרת, זה תמיד עניין, זה הרבה פעמים עניין של מערכת יחסים. אוכל ואכילה, הרבה מעבר לתזונה. ומערכת יחסים, זה משהו שאני מאוד מקדשת, את מערכת היחסים עם ההורים והילדים. זה צריך להיות משהו שהוא ככה בראש סדר העדיפויות מבחינת כל תהליך שאנחנו עושים איתם. אז, וגם בנושא של האוכל, אסור שזה יבוא על חשבון.
אני חושבת שזה מחזיר אותי להתחלה, שאנחנו בכלל לא צריכים לתקן אותם, אנחנו צריכים לקבל אותם כמו שהם, כי את יודעת, גם אני לא בטוחה ש... ילד שמן, מבוגר שמן חייב לרזות, או יותר חשוב באמת איך הוא יתנהל בעולם עם הדימוי גוף שלו ובמערכת יחסים שלו עם ההורים. נכון. ואני סופר מתחברת לזה. אגב, יש הבדל בין בנים לבנות? סתם מעניין אותי.
באיזה בחינה?
כאילו, מבחינת הורים שמגיעים אלייך זה יותר עם בנות, או שאין...
לא, זה... היינו אח, כאילו זה די שווה. בנים ובנות, כן.
כן?
כן, ואני גם מצטרפת. אני לא חושבת שאנחנו צריכים לתקן אותם, אני לא חושבת שאנחנו צריכים לתקן אף אחד. לפעמים, אבל אנחנו כן צריכים לתקן את מערכת היחסים שלנו עם האוכל, כי זה כן מוקרן לילדים. האופן שבו אני חייתי בתור ילדה, את יודעת, זה גם משהו שבנושא של העברה בין דורית קורה הרבה פעמים, שאם אני בתור ילדה, נגיד שהייתי ילדה שמנה, וסבלתי מזה מאוד, והבית שלי היה בית עם שפע נורא נורא גדול של אוכל. הרבה פעמים אני אבוא ואני אגיד, כאילו, אני לא אעשה את זה לילדים שלי, אני אגביל אותם. אם אני מאמינה שהאופן שבו ההורים שלי התנהגו אליי, זה מה שגרם להשמנה שלי, אני אנסה לעשות הפוך. ואז אני אעשה בית שהוא הרבה יותר סגפני והרבה יותר מצומצם, עם גבולות הרבה יותר נוקשים. או להפך, אם בבית שלי בתור ילדה היו גבולות מאוד מאוד נוקשים סביב כל הנושא הזה של אוכל ואכילה, אז אני אגיד, לא, אני לילדים שלי לא אעשה את זה. אני מרשה לילדים שלי, מה שהם רוצים, תהיה מגירת ממתקים ענקית עצומה. מה שהם רוצים, הם ייקחו. שני הצדדים הם לא בהכרח טובים, כי הם לא רואים את הילד. ויש ילדים שיותר מתירנות תתאים להם, ויש ילדים שזקוקים להחזקה יותר צמודה. יש ילדים שגבולות עושים להם מאוד מאוד טוב. יש ילדים שמול שפע נורא גדול הם מאוד מתבלבלים. לא לכל ילד מתאים הכל. אפילו באותו בית יכולים להיות שני אחים שלכל אחד מהם תהיה דרך אחרת שאפשר יהיה להגיע אליו. יש כל מיני דברים שמשפיעים על זה בסופו של דבר. לכן זה לא, אפילו אם באותו בית יש שני ילדים שמנים, אפילו אם שני תאומים שמנים, תאומים זהים, שמנים, בסדר, אני הולכת עוד יותר, לא תמיד הם שמנים מאותה סיבה, ולא תמיד הם זקוקים לאותו דבר גם. לא, לאחד יכולה להיות בעיה עם המשקל שלו, ולשני אולי אין בעיה עם המשקל שלו. בסדר, זה הרבה פעמים באמת נורא מורכב, זה כמו איזה מין עבודת בלשות כזאת, נורא נורא עדינה של להבין על מה זה יושב ומה צריך פה. ועוד משהו שאני חושבת עליו עכשיו גם בנוגע לשאלה שלך, אם צריך לתקן או לא צריך לתקן, אני חושבת שבעולם השמנופובי שלנו, זה צורך שעולה. בסדר? זה צורך שעולה מהשטח. זה עולה גם מההורים, אבל הרבה פעמים זה גם עולה מהילדים. עכשיו, המון שנים, אני כבר 21 שנה בתחום, בשנת 2000 סיימתי ללמוד. כן, כן, נהיה ככה, נהיה הזמן טס. סיימתי ללמוד תזונה בשנת 2000, ואז גם למדתי פסיכודרמה, ואז התחלתי לעבוד עם נשים בקבוצות לטיפול בהשמנה, בעודף משקל לנשים, שהיו קבוצות רגשיות לחלוטין, לא היה שם, נושא התזונה לא נגע שם בכלל, זה פשוט היה ברמה של הטייטל, של הכותרת. היו המון המון שנים שלא נגעתי בכלל בנושא הזה של, של האכילה, זאת אומרת, זה באמת היה יותר בעניין של, של כל הנושא הרגשי, עבודה דינמית יותר, מערכת יחסים והכל. אבל כן, עולה צורך מאוד גדול מהשטח של הורים, שהם מאוד מאוד מבולבלים בעצמם מול השפע הזה, כי הרבה הורים לא יודעים לנהל בית. לחלק לא הייתה דוגמה בכלל טובה או בריאה, או שהייתה שוב דוגמה כמו שנתתי שלהם בעצמם היא לא הייתה טובה והם רוצים לעשות משהו אחר. הורים היום הם לא הורים של פעם. הרבה הורים נורא עסוקים, מאוד לא פנויים באותו אופן שהאימהות שלנו, לא בת כמה, אבל לפני 30-40 שנה היו הרבה יותר פנויות ועשו. הכל מאוד מאוד אחר היום. וגם הפחד הזה, עוד פעם, שאם אני לא אתן לו, אני אעשה לו חסך, כי כמו שאתה אומרת, זה כיף. מה, אני אמנע מהילד שלי כיף? בגלל שהוא שמן? זה נורא, זה מכניס המון המון בלבול. אז כן, יש צורך לעשות סדר, להגדיל גם את המגוון. כי אנחנו לא אוכלים נכון. עוד פעם, את יודעת, כאילו, אנחנו לא אוכלים נכון. אנחנו אוכלים מעט מדי פירות וירקות, וזה הסקרים הרי, אם לא אני אומרת. אנחנו לא אוכלים מספיק פירות וירקות, אנחנו לא קונים את זה מספיק. וגם אם אנחנו קונים, הרבה פעמים זה נשאר במקרר. ואנחנו לא מוציאים את זה לילדים, כי הם לא אוכלים. אבל ברור שהם לא יאכלו, כי אני לא מוציאה, אז נוצר פה איזשהו מין מעגל כשפים כזה הרבה פעמים, כן? אז כן, הורים זקוקים הרבה פעמים להכוונה ולהדרכה ולדעת איך לעשות סדר. ודבר שני, זה גם בא מהילדים, לצערי. אבל זה שם. וכשילד נמצא באיזושהי מצוקה או מבקש עזרה, אני מאוד בעד להקשיב לו. בסדר, אז שוב, אם זה ילד צעיר שהוא קשה לו עם ההשמנה שלו, אפילו אם בעיניי כהורה אין פה בעיה, אני חייבת לתת לו איזשהו מענה. זה לא בהכרח אומר להביא אותו, כן? אני לא סותרת את עצמי, אני לא אומרת להביא אותו, בהכרח, אלא ללכת בעצמך כהורה לקבל כלים לאיך לענות לו.
אוקיי, אז נגיד הבת שלי אומרת לי שהיא רוצה להתחיל דיאטה. כי היא שמעה מחברה שלה שאם עושים דיאטה, נהיים רזים יותר.
אז טוב, זה תלוי בגיל. בסדר, זה גם תלוי נורא בגיל, ותלוי באיזה, ותלוי באמת מה מפריע לה. בסדר, כאילו דיאטה. דיאטה זה מילה גדולה. מה מפריע לה? מפריע לה שצוחקים לה על הבטן, מפריע לה שאין לה בגדים, מפריע לה שהיא רואה את אחותה שהיא רזה. מה מפריע לה? אולי כלום לא מפריע לה. אם שום דבר לא מפריע לה, אז אפשר לפעמים לדפדף את זה. לא כל דבר, לא לכל משפט של הילדים צריך בכך להתייחס או לתת פה איזה מענה מאוד מקיף, כאילו להראות להם שזה מלחיץ אותנו, בסדר? לא. אבל יש מקרים שאת רואה שזה באמת פוגע בילד, שזה פוגע בו רגשית, שהוא מסתגר, שהוא לא יוצא מהבית, בטח אחרי תקופת הקורונה, שהוא מתבייש, שילדים שלו שולחים עם קפוצ'ון גם בקיץ, ומסתירים את הגוף שלהם, שכן, יש פה פגיעה כבר, את רואה שיש פגיעה, ילדים שמעליבים אותם. את לא יכולה להתעלם מזה, רק מה? בדרך כלל אני ממליצה לשלוח את הילדים לטיפול רגשי, ולא לדיאטנית, כי אנחנו לא נבוא ונטפל כאילו בסימפטום, בסדר? אנחנו לא נבוא ועכשיו ניקח להם אוכל כשהם באיזשהו מצב רגיש, זה ממש לא הכיוון. הם צריכים להתחזק, הם צריך לחזק את הערך העצמי שלהם, צריך לחזק את הדימוי גוף שלהם, זה לא בהכרח על ידי זה שנגרום להם לרזות, זה גם בלתי אפשרי.
זאת אומרת, את אומרת במפורש שדיאטה פה היא לא הפתרון.
היא לא הפתרון.
הפתרון הוא לטפל בלמה אתה מרגיש את זה, ואיך להתמודד עם הסביבה.
נכון, ואיך להתמודד עם הסביבה. רק מה שרציתי להגיד, ובגלל זה אני חשוב לי להגיד שכן חשוב לתת מענה לילד, זה שאחרת הם הולכים ומחפשים את המידע במקומות אחרים. וזה מפחיד. כשיש בטיק טוק אין סוף, ובאינסטגרם אין סוף אנשים ממיטם עצמם, בלי הכשרה בכלום, שמלמדים איך לעשות כל מיני דיאטות, וכמו, קצת כמו בדוגמה שנתת. זאת אומרת, כל אחד שרוצה, הם יכולים למצוא את המידע הזה, והם מוצאים את המידע הזה במקום מאוד, לא מוסמך ומסוכן. אז כן חשוב, זאת עוד סיבה לכך שחשוב שבאמת יהיה ערוץ פתוח של תקשורת בין ההורים לבין הילדים, ואם הילד מביע איזושהי מצוקה, נגיד בגיל 8 או בגיל 7 או גם בגיל 10, זה בסדר ללכת להגיד לו, הבנתי, שמעתי, אני הולכת להתייעץ. בסדר? אני הולכת להתייעץ עם איש מקצוע, שזה התפקיד שלו, שהוא יגיד לי מה לעשות. ואז מגיעים, יכולים להגיע אליי, יכולים להגיע לפסיכולוגים, לכל מיני אנשים שמתמחים בעבודה עם השמנת ילדים, להגיע בלי הילד. או מטפלים רגשיים כאלה ואחרים שעושים טיפולים משפחתיים או הדרכות הורים, ולהתייעץ. לחשוב, לראות את התמונה הכללית, לראות על מה זה יושב, האם זה יושב על איזשהו חוסר ביטחון בסיסי של הילד, האם זה יושב על כיתה מאוד מאוד מורכבת, האם זה יושב על מערכת יחסים מורכבת בינו לבין אחים שלו, אולי בדיוק נולד לו אח, והוא בכלל עבר איזשהו משבר מאוד גדול, הרי הם התגרשו. יש כל מיני סיבות שמובילות להתנהגות או למצוקה הזאת של הילדים, ונורא קל גם להשליך את הכל על המשקל. לא רוצים לשחק איתי כי אני שמנה. זה אחד המשפטים נראה לי הכי נוראים שהורה יכול לשמוע. כאילו, אף אחד לא רוצה להיות חבר שלי כי אני שמנה.
אבל זה לא בטוח שזה בגלל שהוא שמן.
בדיוק. זה לא בטוח שזה בגלל שהוא שמן, אבל התגובה הטבעית של הרבה הורים היא, טוב, בסדר, בואי ננסה לרזות. בואי ניקח אותך לדיאטנית, תלמדי איך לאכול יותר נכון, בואי נרשום אותך למדריכת כושר, תלכי ללמוד לעשות כושר. זה מפספס פה את ה...
כאילו, הסטיגמה שיש לנו בראש על אנשים שמנים, על ילדים שמנים, אנחנו משליחים את זה בעצם, לפי מה שאת אומרת, על כל דבר שאנחנו רואים אצל הילד.
הרבה פעמים. נכון. אני קוראת לזה משקפיים. אנחנו כאילו מסתכלים על הדבר, על כל הנושא הזה, דרך איזה משקפיים שמשרתות איזשהו סיפור מסוים שיש לנו. והרבה פעמים הורים מגיעים עם איזשהו סיפור שהם בנו לעצמם לאורך הזמן על הילד, שהוא הולך פחות או יותר ככה בדרך כלל, שהוא ילד שמן, יש לו ראש שמן, הוא לא יודע לעצור, אין לו תחושת צובע, הוא גרגרן, הוא נורא אוהב אוכל, תני לו אוכל, הוא מסוגל לאכול אינסוף, בעיקר מתוקים, כן? או פחממות. זה הרבה פעמים יושב על המקומות האלה. זה סיפור שחוזר ככה על עצמו אצל הרבה הורים. על הסיפור הזה, הרי אנחנו תמיד אוהבים לראות איפה הסיפורים שלנו הם נכונים. אז אנחנו תמיד נחפש ונראה איפה צדקנו. ואם אני רואה את הילדה שלי ליד שולחן יום הולדת, לא זזה מהממתקים, אני אגיד לעצמי, וואלה, הנה, הוכחה. הסיפור שלי נכון, היא רק על אוכל כל הזמן חושבת. יש קוסם נורא מצחיק, אבל לא אותה מעניין, רק החטיפים והסוכריות גומי, זה מה שמעניין אותה, נכון? אני מחזקת את הסיפור הזה. היינו בבריכה, היא רצתה, היא כל הבריכה רק דיברה על הארטיק שנקנה לה בסוף הבריכה. מחזק את הסיפור שלי או לא מחזק?
לגמרי.
ברור. מה אני לא רואה? אני לא רואה שאולי אחותה, מהרגע שהגענו לבריכה, ביקשה ארטיק ודיברה על ארטיק ועשתה לה בילדאפ על הארטיק הזה, כן? אז ברור שהיא תדבר על ארטיק. גם אח שלה הקטן מדבר על ארטיק, אבל הוא רזה, אז אני לא מחשיבה את זה בכלל. גם כל הילדים היו ליד שולחן הממתקים במסיבת היום הולדת, ואני לא ראיתי את זה, כי אני ראיתי רק את הילדה שלי. בסדר, אני מפספסת המון 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 סימנים אחרים, או כמו בדוגמה הזאת של הילדה במוזיאון, שתיארת.
תספרי, לא כולם, אני סיפרתי על משהו שקראתי אצלך בקבוצה.
כן, שמישהי תיארה, ילדה שהיא ראתה במוזיאון, ישבה ואכלה שם והעירו לה. והילדה הייתה שמנה, והעירו לה, ואותה צופה שראתה את זה, התקפצה בשביל הילדה, שכאילו בפרשנות היה שהיא ראתה, שאמרו לה ילדה לא, בגלל המשקל שלה, בעוד שבפועל אסור היה לאכול, לא, היא חשבה שהילדה התכווצה בגלל המשקל, אבל בפועל אולי עוד ילדים אכלו שם, זה בכלל היה עניין.
אולי התביישה שבכלל תשומת לב, וזה לא קשור באמת
למשקל שלה. בדיוק, וגם אם היא הייתה אוכלת תפוח באותה מידה, יכול להיות שהיו מהירים לה, כי אסור היה לאכול שם. בקיצור, כאילו באמת היה פה איזה משהו שהלבישו את הסיפור הזה, באמת על כל הנושא הזה של ההשמנה, ואנחנו המון עושים את זה בתור הורים. והבעיה הכי גדולה עם הדבר הזה, זה שזה נורא נורא מעלה את הלחץ. והלחץ שלנו כהורים, הפחד שלנו כהורים, הוא גורם לנו לתגובות מאוד אימפולסיביות. זה, אני באה מהעולם של הפסיכודרמה. למדתי 3 שנים פסיכודרמה, טיפול רגשי בעצם, והפסיכודרמה מבוססת על כוח שנקרא, כוח החיים נקרא ספונטניות. הספונטניות בעצם היא היכולת שלנו להגיב לסיטואציה בלי הכנה מוקדמת. קרה משהו? איך את שולפת מהמותן איזושהי תגובה, אבל תגובה מקדמת, לא תגובה שתוקעת, לא תגובה פוגענית. אוקיי? עכשיו, היכולת שלי להגיב בצורה ספונטנית הוא קשור מאוד לרמת החרדה שלי. ככל שרמת החרדה שלי גבוהה, הסיכוי שלי להגיב באופן הזה, באופן מקדם, הוא קטן. אם אני רואה את הילד ניגש בפעם העשירית למקרר, כן? ואני נורא נורא בלחץ מזה, אז אני אגיד לו, די כבר, כל הזמן אתה חושב על אוכל, כמה אתה מחפש במקרר כבר, די, ספיק לאכול, כמה אתה אוכל כל היום, נכון? או אם אני אראה שהוא מושיט יד למשולש פיצה השלישי, אני אגיד לו, סטופ, אכלת שניים זה מספיק, תראה את הבטן שלך כבר, נכון? יש הרבה פעמים את מסתכלת על ככה, זה משפטים אמיתיים.
כן, כן, זה פשוט, אני יכולה להבין את זה, זה פשוט מזעזע אותי שזה קורה.
זה קורה, לא ממקום רע, זה קורה מלחץ.
ברור.
כמה פעמים אנחנו כהורים אומרים דברים שאנחנו, כאילו, תוך כדי מסתכלים על עצמנו מבחוץ ונותנים לעצמנו מכה בראש של, כאילו, איך אני מדברת. אבל זה בלתי נשלט, באמת.
אגב, אני חושבת שהמשפטים האלו לא רק אצל ילדים שמנים, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו בונים את החוסר, את הדימוי גוף השלילי בזה שאנחנו אומרים, מה, עוד פיצה, את רוצה להיות שמנה? כאילו, זה אפילו נכון. לא ילדים שמנים, נכון, אנחנו מתנהגים
נכון.
ככה.
שמכניסים את הפחד הזה. נכון, מאוד. זה קורה המון, גם אצל ילדים ספורטאים, שההורים אומרים להם, איזה מזל שאתה עושה מלא ספורט ואתה לא שמן, או כל מיני דברים כאלה. כאילו, זה באמת, יש איזה משהו שנורא נורא פוחד מההשמנה הזאת. מאוד, זה כאילו, יש מחקר גם שמראה שהרבה פעמים הורים פוחדים יותר מהפגיעה הרגשית בהשמנה מאשר מסיבוכים רפואיים. זאת אומרת, הם פוחדים שהילד יהיה דחוי, הם פוחדים כאילו מההשלכות הרגשיות של הדבר הזה, יותר מאשר מסיבוכים רפואיים. כך שכל הסיפור הזה של השמנה זה לא בריא, וכל זה הרבה פעמים משני, לעומת באמת הפחד הרגשי.
אני חושבת שזה איזשהו כיסוי, זה איזשהו, הרבה פעמים שאנחנו מדברים על הבריאות, זה איזשהו תירוץ למה זה כל כך חשוב לי, למרות שבתוך, עמוק עמוק בפנים, זה לא הסיפור.
כן. לגמרי, כי אני לא, קשה להודות בזה. לא תמיד קל להודות בזה שכל כך קשה, צריכה שכל כך קשה לי לראות את הילדה שלי שמנה. את יודעת כמה הורים יושבים בחדר והם בקושי, הם כאילו אומרים, הם מתנצלים 10 פעמים, ואז יוצא איזשהו מין משפט כזה שאומר, כאילו, אני לא יכולה להסתכל עליה. ממש, אני לא יכולה להסתכל על הבת שלי, היא מגעילה אותי, היא דוחה אותי, היא מפחידה אותי, הבטן שלה מפחידה אותי. בסדר, כאילו כל מיני מילים כאלה, כל מיני משפטים כאלה, שאני דרך אגב מאוד מעודדת להוציא, כי אין מקום לפוליטיקלי קורקט אצלי בחדר, אני לא חושבת שזה נכון, אני חושבת שחשוב לתת במה לקולות האלה, כי בסופו של דבר, זה מה שמנהל אותנו, זה מה שמנהל את ההורים האלה, הפחד הזה, וזה משהו מאוד מאוד עוצמתי, אם אני נגאלת מהילדה שלי, אם הילדה שלי דוחה אותי, אין מצב בעולם שהיא לא תרגיש את זה. גם אני לא אומרת את המילים האלה. הם מרגישים, הם רואים את המבט יורד לכיוון הבטן, או לכיוון הסנטר, או לכיוון ה... הם מרגישים, הם רואים את הדבר הזה. וזה נורא נורא חשוב להבין את זה, גם באמת לשים את הדברים האלה על השולחן, ולהבין שזה מה שמנהל אותי. הפחד הזה, הגועל הזה, הדחייה הזאת. לא תמיד יש משהו לעשות עם זה, אבל הרבה פעמים זה יושב על איזשהו עם אמונות. אמונות של אותו הורה, מהילדות שלו, מהחינוך שהוא קיבל. ממשפחה הרבה פעמים השמנופובית, ממשפחת המקור השמנופובית שלו, שנתנה מקום מאוד מאוד גדול לנראות, לחיצוניות, למשקל, שחשוב שהכל יהיה פרפקט, הכל חשוב שיהיה, את יודעת, מושלם כלפי חוץ. ואחת הבעיות הגדולות עם השמנה זה שזה כלפי חוץ, הארדקור. את לא יכולה להסתיר את זה.
נכון.
את ילד עם בעיות התנהגות נורא קשות, תיכנס לחדר, את לא תראי את זה. ייקח זמן עד שתראי את זה, אם בכלל. ילד שם נכנס לחדר, את רואה את זה אוטומטית, וישר את בונה עליו סיפור גם. אוטומטית את בונה עליו סיפור. אפילו אני, עם המודעות שלי, ואני לא גאה בזה, אבל אני מודעת לזה, שהרבה פעמים יש לי סטיגמות, זה מנהל, זה שם, אנחנו לא יכולים להעיף את הדברים האלה מעצמנו. אני מגיעה עם ההיסטוריה שלי, עם החינוך שלי, עם האמונות שלי, על כל מיני אנשים כאלה ואחרים, והחוכמה היא לדעת לשים את הדבר הזה בצד, לא להתעלם מזה. אז גם בתור הורים, נורא חשוב להבין מה מנהל אותנו מול הילדים שלנו. והרבה פעמים, ברגע שהילדה שלי דוחה אותי, עכשיו, סליחה שאני משתמשת במילה הזאת, זה באמת מילה קשה, אבל הרבה פעמים גם זה ילדה ש, או ילדים, שגם ההתנהגות שלהם היא לא להיט. בסדר, ילד לא רזה, שגם מבחינת התנהגות, אולי הוא לא בדיוק מבוסת רגשית. יש המון התפרצויות זעם, אולי נולד לא אח קטן, אולי זה, אין כל כך סבלנות עליו. יותר קל להידחות ממנו גם בגלל ההתנהגות, כן? ילדים שהם גם עם הפרעות קשב, וההתארגנות שלהם היא מתחת לכל ביקורת, מתחת לכל ביקורת, ואז יש לך המון המון מישורי חיכוך איתם במשך היום, על המגבת שמשאירים על הרצפה, על הבגדים שנשארים זרוקים, על איפה נשארת הכפית שוקולית על השייש אחרי הזה, איפה נשארת הכוס שוקו עם הכתם שלה הזה, כל היום על ההתארגנות לבית הספר, על החזרה מבית הספר, על שיעורי בית, על הלוז בוקר, על הלוז ערב, על מה עושים, הכל, זה כל היום מאבק אחד גדול, ובנוסף לזה יש גם את המאבק על האוכל. זה נורא קל, כאילו נורא טבעי רק לרצות להתרחק. אני לא ארצה לשבת ללטף ילדה כזאת. אני לא ארצה לשבת להסתכל לה בעיניים. אני לא ארצה לעשות את הדברים כיפים. וזה גם כן סוג של כדור שלג שהולך וגדל.
למרות שזה נראה לי כל מה שהיא צריכה אותה, ילדה.
הרבה פעמים כן.
שמישהו פשוט יחבק אותה ויגיד לגמרי. לה, אני אוהב אותך כמו שאת.
בדיוק. זה ממש הכדור שלג הזה. והשמנה היא לא מוסיפה לזה, היא רק מחמירה את זה. זה בדיוק העניין. והרבה פעמים זה בדיוק מה שהם צריכים. הרבה הורים לא נוגעים בילדים שלהם. לא נוגעים, לא נוגעים מספיק. בעיקר לא בילדים עם עודף משקל. הרבה הורים לא מלטפים אותם מספיק. יש בזה משהו?
ראינו את זה באחד הפרקים במשפחה בהסעה, אם ראית.
כן.
שאני לא חושבת שמישהו יוכל לצפות בזה ולא נשבר לו הלב.
נכון.
על אותה ילדה.
נכון.
שהפכה להיות בוגרת.
נכון. נכון. וזה הרבה פעמים לא מודע. בסדר? זה לא מודע. ההורים לא עושים את זה בכוונה רעה. נכון. זה גם חשוב לי להגיד את זה. זה לא כדי להוציא את ההורים מתלצות.
אני חושבת שכל מה שאמרת כאן, הורים לא עושים בכוונה רעה. להפך. נכון. זה תמיד מאהבה והם רוצים שיהיה טוב לילדים שלהם.
כן. אבל חשוב לי להדגיש את זה. בסדר? כי ההורים, הם מרגישים אשמים. מעצם היותנו הורים, אנחנו אשמים אוטומטית. כאילו ברגע, אני חושבת על ילדה אוטומטית, אני כבר מרגישה אשמה. כן? על כל דבר אני מרגישה אשמה. והרבה פעמים אומרים, "זה בגללי, אני חטאתי, זה אשמתי." ונורא חשוב לי גם לנקות את זה, כי האשמה הזאת הרבה פעמים תוקעת. וזה חבל. כי כן, גם אם טועים, וזה באמת חשוב להסתכל על זה ככה, אפשר לשפר, אפשר לתקן. את יודעת גם עוד משהו? כל הזמן שואלים אותי, היא בת 8, זה לא מאוחר מדי. היא בת 10, היא בת 12, זה לא מאוחר מדי.
כאילו, את מתכוונת, לא מאוחר מדי שיהיה לטפל בזה
שיש. לטפל, כן, גם במשקל, אבל גם במערכת היחסים, שלא קלקלתי כבר, כבר הזקתי לה כל כך, הייתי שוטרת כל כך הרבה שנים, זה לא מאוחר מדי. אז אני אומרת, כל עוד אנחנו בחיים, זה לא מאוחר מדי.
נכון.
אפשר לתקן, וזה לא משנה באיזה גיל, וגם אם היו שנים שהם היו כאלה, אני גם לא בטוחה שזה תמיד רע, את יודעת, אני גם אופטימית כזאת, ישרותה. שאני אומרת, את לא יכולה לדעת לאן החוויות, גם החוויות הקשות בחיים שלך, את לא יכולה לדעת לאן הם יקחו אותך. אז גם הייתה מערכת יחסים לא טובה, בינך לבין הילדה שלך, סביב כל הנושא הזה של האוכל והאכילה. זה יכול להתהפך. זה יכול להתהפך עוד מיליון פעמים, וזה יכול גם להעצים אותה. כי היא יכולה לקחת מזה גם, או ללמוד מזה גם על עצמה, בתור כשהיא תהיה בוגרת והיא תחקור את השנים האלה. את לא יכולה לדעת איזה כוחות זה פיתח בה, איזה יכולות זה פיתח בה, איזה אמונות זה פיתח בה. זה יכול לקחת לכל כך הרבה כיוונים. אז לא הייתי במהרת להספיד או להגיד, כאילו, וואו, איזה נזק עשיתי, שרטתי את הילדה שלי לכל החיים. ובמקביל, אני לוקחת בחשבון שאנחנו סורטים את הילדים שלנו, אם נרצה ואם לא.
אני חושבת שאנחנו סורטים אותם בכל כיוון, אבל אני הרבה פעמים, דווקא כשאני כן פוגשת את הנערות שהן מגיעות אליי ליוצאי סטיילינג, אז אני יצא לי להגיד כמה פעמים לאימהות שאני חושבת שדווקא זה יתרון ולא חיסרון, כי הם למדו להתמודד בחיים. וילד שלא היה לו שום קושי, והוא אף פעם לא קיבל הערות מהסביבה, אז יש איזשהו כלי שהוא לא קיבל בילדות שלו, ודווקא אותם ילדים כן מקבלים כלי התמודדות. אולי לפעמים אנחנו חושבות שזה שורט, וזה עושה משהו עמוק, אבל החיים שורטים. החיים עושים דברים מאוד מאוד עמוקים. אז זה הרבה, הפחד הוא הרבה פעמים אצלנו.
לגמרי. באמת, הפחד הזה, הבעיה איתו שהוא באמת משתק, ואז את לא עושה כלום. אי אפשר. הנקודת המוצא היא שבאמת הילדים ייפגעו. גם אם הם יצאו לחברה, כשילד בן 5 וההורים מגיעים אליי כי הוא במשקל תקין כרגע, אבל הם נורא פה, או בטווח העליון של הנורמה, והם פשוט רואים שהוא נורא אוהב לאכול. הם מגיעים לא כי הוא בעודף משקל, אלא הם באים בגלל שהם פוחדים שהוא יהיה בעודף משקל. אוקיי? אז הרבה פעמים הם פוחדים ממה, הם פוחדים מהתגובות של הסביבה, הם פוחדים שבכיתה א' לא יהיו לו חברים, אם הוא יהיה שמן כשהוא יעלה לכיתה א'. בסדר?
יש לנו סטיגמה של הילד שמן אין חברים.
נכון, כי יש לנו את הסטיגמה הזאת בדיוק. אבל גם אם ילגו לו, בסדר? גם אם ילדים יגידו לו דברים, לא תמיד זה רע. לא תמיד, אנחנו לא יכולים למנוע את זה. הלוואי שלא יעירו, הלוואי, הלוואי, הלוואי שנחיה בעולם שהוא חף מההסתכלות הזאת ומהביקורת הזאת הלוואי. אולי אנחנו צועדים לשם, אני לא יודעת, יש איזה נקודות אור כאלה, אבל אני לא חושבת שזה יקרה בעשורים הקרובים לצערי.
אולי אצל הנינים שלנו.
אולי, הלוואי. אבל זה לא בהכרח רע, זאת אומרת, גם אם יעירו לילד, זה לא תמיד מה שהורס אותו, את יודעת, גם אם מעליבים את הילד, בסדר? אפילו אם הוא שמן ומעליבים אותו. לא את כל הילדים זה הורס, לא את כל הילדים זה מפרק ברגע שמעירים להם. יש ילדים עם חוסן. ולא תמיד אפשר למנוע את זה, ולפעמים זה לוקח אותם, זה עוזר להם לבנות בעצמם כל מיני יכולות, כל מיני חלקים שלא היו נבנים אחרת. אז דברים שאנחנו חושבים שהם שליליים, הם לא תמיד מתבררים ככאלה בעתיד, אז קשה לדעת, ואם זה גורם לנו כשיתוק, לשיתוק כהורים ולא לפעול, זה חבל.
מה זאת אומרת לפעול?
שאם אני מפחדת לדבר עם הילדים שלי.
Okay.
אם אני מפחדת לעשות איתם דברים, את יודעת, כזה, מתוך, מפחד לפגוע בהם, זה משתק. עדיף לטעות, מאשר לא לפעול בכלל, בעיניי. אבל עדיף להיות במודעות, גם על הטעויות.
לגמרי. ואני חייבת להגיד שאני מאוד מאוד מתחבר לי, כאילו מתוך השיחה שלנו, האחריות בסופו של דבר לכל התיקון שהוא אצלנו ולא אצל הילדים. הילדים שלנו יכולים לגדול כילדים שמנים עם דימוי גוף חיובי, אם אנחנו נדע לתת להם, קודם כל לעשות את זה אצלנו, כאילו את השינוי אצלנו בלקבל אותם כמו שהם, וגם לשמור, כמו שאת אומרת, על הערוץ הפתוח, שכשהם חווים את הסיטואציה, הם יבואו אליי לקבל כלים איך לעשות את זה. ודבר נוסף, שאמרת עכשיו שהוא מה זה חשוב בעיניי, ילדים שומעים מבוגר שאמר את זה. זאת אומרת, כשילד בא ואומר לילד אחר, אתה שמן או איכס, זה מגיע לתא, זה לא הגיע משום מקום. ותמיד בגלל זה הבדיקה היא אצלנו, איך אנחנו מתייחסים לזה. עכשיו יכול להיות שילד שלך רזה כרגע ואת לא חווה את זה ואת לא, וזה לא אצלך, אבל עדיין את מכניסה לו לתודעה מחשבות שמנופוביות, וזה בדיוק פטוק שדיברנו על זה.
נכון.
אנחנו, כל הדבר הזה הוא בידיים שלנו.
מאוד. ומה שעוד יותר בידיים שלנו זה הדיבור המעצים. בסדר? שזה גם חשוב לי לשים פה. כי כמו שאנחנו יכולים, מרעילים את השיח בעניין הזה, ככה גם חשוב לדבר בכבוד. גם אני על עצמי, על הגוף שלי, גם כששומעים, בטח כשהילדים שומעים, אבל גם לא כדי לתרגל, בסדר? להימנע מהשתתפות בשיחות האלה, בפטו כזה. אני לא לוקחת בו חלק. לא אומרים רזית, שמנת, זה לא, אני לא מתייחסת, אני לא עונה, לא נותנת לזה מקום. לא בבית ולא מחוץ לבית, אני לא משתתפת. אם מדברים על דיאטות, אני צעד אחד אחורה. לא מתערבת בדברים האלה. וכן, להתייחס לגוף בכבוד, כן לתת לו, לחזק אותו. גם לחזק את הילדים בעוצמות שלהם, בכוחות שלהם, ביכולות שלהם. גם חיצונית, גם בכוח של הגוף שלהם, בלשקף להם עד כמה הגוף שלהם הוא חזק ומתוחכם. וזה מה שאתה הרבה פעמים שואלים אותי, מאיזה גיל אפשר לדבר עם ילדים על דימוי גוף? אז אני אומרת, מגיל אפס. אנחנו מדברים, אני מדברת עם הבת שלי על מה הגוף שלה עושה. על מה קורה לאוכל, מה הרגע שהוא נכנס לפה. זה שהיא לוקחת תפוח, נותנת בו ביס, ובסוף זה יוצא בקקי, זה פלא. נכון. את לא יודעים זה. זה שהגוף מרפא את עצמו, שיש פצע באצבע, ומחר אין פצע באצבע. זה פלא. כל הדברים האלה, זה דימוי גוף, זה בסופו של דבר חלק מהעוצמה של הגוף שלנו. ברגע שאנחנו מבינים את זה, והילדים מבינים את זה, הרבה יותר קל להם להתמודד גם עם החלקים בגוף שלהם, שהם פחות אוהבים, או שהם מקבלים מסרים מהסביבה שהם פחות אוהבים. ואני לא חושבת שאנחנו יכולים למנוע מהילדים לקבל את המסרים האלה, אבל אנחנו כן יכולים לחזק מאוד את הכל שאומר שהם, הגוף שלהם הוא פלא, ולחזק את זה ולשקף להם כל הזמן את ההתקדמות שלהם בפעילות גופנית, ואת החוזקות, גם הגופניות והפיזיות שלהם, ואיך הגוף שלהם עובד מושלם בכל כך הרבה רבדים ובכל כך הרבה תחומים, שזה נותן איזשהו קונטרה מסוים בסוף.
אני חושבת שזה מה שיבנה בסוף את הדימוי גוף חיובי.
נכון, דימוי גוף זה משהו שהוא נורא משתנה, מרגע לרגע ומיום ליום, אבל בסוף זה כן, זה כאילו נותן איזשהו קונטרה מסוים, שאפילו זה מכניס איזשהו אלמנט של ספק, שכאילו גם אם אני יודעת שיש בי משהו לא טוב, זה משהו, זה חלק שהוא לא טוב, חלק שאני לא מרוצה ממנו, זה לא הכל גרוע, הכל לא שווה. בסדר? וברגע שיש לי את הספק הזה, שיש את הפער הקטן הזה, זה כבר איזשהו פער שאפשר לעבוד איתו, ואפשר להכניס שם הרבה הרבה דברים טובים.
איזה סיכום אופטימי וחשוב.
יאללה.
לגמרי. אז קודם כל, ורד, אני רוצה קודם כל להגיד לך תודה ענקית שבאת לפה. אני חושבת שיש לך הרבה הרבה מה לתת. ואם בא לכם לשמוע, לקרוא דברים באמת מאוד מאוד חשובים שוורד מעלה, אז אני ממליצה להצטרף לקבוצת פייסבוק שלה, שקוראים לה מסתכלים לילדים בעיניים במקום על הבטן. וכמובן שאפשר להגיע אליה ליוצאים אישיים, ויש לה כל מיני קורסים באונליין. פשוט תרשמו, ורד,
יפה חייק.
פשוט תרשמו ורד יפה חייק, גם באתר שלה, גם בפייסבוק. אני אשים פה קישורים להכל כמובן, ואני ממש ממליצה לעקוב ולקרוא עוד, כי אותי זה ריתק.
תודה רבה.
תודה שבאת.
בכיף, תודה לך.
וואי, נכון היה לך מעניין?
מאוד.
הם לא תמיד יושבים ומקשיבים ככה.
אה, אני ישבתי.